אנחנו בראש השנה דף בית עמוד בית, ואנחנו עצרנו באמצע עמוד. אמר רבי יוחנן, דיברנו שרבי יוחנן היה מחבר התלמוד ירושלמי. רבי יוחנן היה בדור הראשון של המוראים, זאת אומרת היה לנו את רבי שרב יפה, רב שמואל ורבי יוחנן הם בני אותו דור. הכלל בין רב ושמואל ורבי יוחנן זה שרבי יוחנן הוא המורה יותר חזק מכולם. רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. רבי יוחנן זה לא רבי יוחנן בן זכאי, זה רבי יוחנן המורה שחיבר את התלמוד ירושלמי. רבי יוחנן היה יפה תואר, כמו שיוסף הזכיר. כמה ילדים היו לרבי יוחנן?
עשרה.
יפה, עשרה. כולם מתו, הוא קבר את כולם. האחרון הקטן נפל למים רותחים לנגד עיניו ומת. מה עוד אנחנו יודעים על רבי יוחנן? יפה, החזיר את ריש לקיש בתשובה. כן, לא ידעתי. יפה, איפה זה כתוב?
לא, זה כזה
משהו, אמרתי
זה פעם.
בסדר? יכול להיות, אני לא יודע.
זה לא מבוסס.
לא, יכול להיות שזה אמת. אני לא יודע, יש הרבה דברים שאני לא יודע.
שהוא היה אב בשר.
מה?
אב בשר.
יפה, הוא. היה יפה, אוקיי, בסדר.
וגם היה לו גם
אבפיים כבדים. בסדר?
ושהיד שלו הייתה זורחת כמו פרוז'קט.
נכון, האור שלו היה זורח. יפה? יפה. אז אמר רבי יוחנן, מניין למלכים שאין מונין להן אלא מניסן. אנחנו אמרנו במשנה שהשנה, ראש השנה למלכים זה בניסן. עכשיו אני ציירתי, יש אנשים שמבינים יותר דרך האוזניים, יש דרך העיניים. אז ציירתי פה, אם זה הלוח שלנו, אז כשמגיעים לניסן, זה התחלת השנה. זה מה שכתוב במשנה. אם הוא נהיה מלך, כן, באחד מהחודשים האלה, כשמגיע לפה, שנה חדשה. בסדר. אז מה המקור, אומר רבי יוחנן? שנאמר, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית, בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. אז מצד אחד אנחנו פותחים את הפסוק ואנחנו מדברים כמה שנים מאז יציאת מצרים. ואז אנחנו ממשיכים ומדברים על כמה שנים מאז מלכות שלמה. הפסוק כלל שני מושגים בפסוק אחד. יש לנו כלל בתורה, בתנך, שאם יש שני מושגים באותו פסוק, אז הפסוק הקי שם. מתוך זה שהם באותו פסוק.
זה אותו פסוק שמשה פסוקים, זה ככה הפסוק, אבל זה גם שהם מרוגעים אחד השני פסוק.
כשיש לי שני פסוקים, אז זה נקרא סמוכים. ואז יש לי מחלוקת תנאים, האם אני דורש סמוכים. אלא מה? לפעמים יש לי פסוק שאומר זה כמו זה. לפעמים הפסוק מקיש. אתם תראו, יש דוגמאות. אז גם אם זה בשני פסוקים, זה נחשב הקש. כולם מסכימים שדורשים הקש. האם דורשים סמוכים? זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, כשרבי יהודה מודה שבספר דברים אני דורש סמוכים, ובשאר התורה הוא חולק. אבל אם זה באותו פסוק, זה נקרא הקש. חזרה לענייננו. אז מאחר והפסוק דיבר גם על מניין השנים מאז יציאת מצרים, וגם על מניין מלכות שלמה באותו פסוק, מקיש מלכות שלמה ליציאת מצרים. מה יציאת מצרים? מניסן, אף מלכות שלמה מניסן. עכשיו אנחנו מתחילים נושא חדש. רגע, מי אמר לך? אני מבין שבני ישראל יצאו ממצרים בניסן, ובכל החומש בהמשך התורה אנחנו מונים כמה שנים מימי יציאת מצרים, נכון? כל פעם שכתוב בחודש הזה, בשנה הזו, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אבל יכול להיות שאם הם יצאו בניסן, כשהגיעו לתשרי, כן, פה יצאו מארץ מצרים בניסן, אז כשמגיעים לתשרי, שזה התחלת השנה לכל עניינים אחרים, אולי אז אני מתחיל שנה שנייה ליציאת מצרים. כן, כי זה התחלת השנה לגבי כל הדברים האחרים, אז אולי...
בניסן זה לא עבר שנה שלהם, כי הם יצאו בתקופה.
צודק, הגמרא לא מתייחסת. זו שאלה שהתלבטתי בה. מה הייתה כוונת הגמרא בזה? אבל זה לא כל כך נפקמינה לנו.
זה כמו שנה לשלמה.
מה?
זה שנה לשלמה.
נכון. ליציאת מצרים. נכון? יהיה לך 14 יום שצריך להגדיר האם זה ראש חודש ניסן או זה. זה היה עניינם, אני לא חושב שזה עניינינו. לא זכו לי. טוב, בוא נראה מתוך הסוגיה. בוא נחכה מתוך הסוגיה, נראה. תתווה. לא, ממחורת הפסח, יודל דייקוב עם פסח, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל מארץ מצרים. תתווה בבוקר, כן. טוב, אז עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה כדי לדעת, המלכים אמרנו הם כמו יציאת מצרים. ויציאת מצרים זה בכל התורה כולה, אנחנו מונים ליציאת מצרים. עכשיו, ביציאת מצרים, איך אני יודע איך התורה מנתה, מתי השנה מתחלפת ליציאת מצרים, בתשרי או בניסן? הנושא ברור? גור, אנחנו יחד? הלאה. אומרת הגמרא, ויציאת מצרים גופה מנהלן, זה מניסן מנינן, דילמה מתשרי מנינן. אומרת הגמרא, לא, סלקא דאיתך, לא. אל תעלה כזה מחשבה, דכתיב. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם ויעמוד שם בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. אז אנחנו עומדים פה בחודש החמישי שזה חודש אב. אז אהרון מת, כתוב שנת 40 חודש חמישי, ואז אתה עובר עוד כמה פרקים, אתה מגיע לספר דברים, בספר דברים פותח וכתיב והיא ב-40 שנה ב-12 חודש באחד לחודש דיבר משה. זאת אומרת אנחנו מגיעים לספר דברים בהמשך התורה, כתוב שזה עדיין שנת 40, זאת אומרת, עבר ניסן באמצע ולא התחלפה השנה, זה עדיין שנת 40. עכשיו, מה? עבר תשרי, תודה רבה. עבר תשרי באמצע, וזה עדיין שנת 40, זאת אומרת שהשנה לא מתחלפת בתשרי. כן. זאת אומרת, בעצם אני הוכחתי שכל החודשים באמצע, בין אב לשבט, הם לא ראש השנה למניין שנות יציאת מצרים. אז הגמרא אומרת, רגע, מי אמר לך שזה קרה אחרי זה? אולי בעצם זה קרה קודם, וזה יהיה ראש השנה. שאלה ברורה, הדברים ברורים. אומרת הגמרא, מי דקאי באב, וקאי לשנת 40, וקאי בשבט, וקאי לשנת 40, מכלל ראש השנה, לאו תשרי הוא. אז הגמרא אומרת, רגע, בישתמה היח מפרש ליציאת מצרים, אלא היי ממאי ליציאת מצרים, תלמה להקמת המשכן. מי אמר לך שכשכתוב פה שנת 40, זה אותו 40, אולי אנחנו מונים את השנים מאז הקמת המשכן. היו שני דברים בהיסטוריה של עם ישראל שהיו משמעותיים בקנה מידה לא נורמלי. יציאת מצרים והקמת המשכן. יציאת מצרים, אז אנחנו יודעים, זה כל יסודי אמונה. הקמת המשכן זה תיקון חטא אדם הראשון. השכינה שורה בין עם ישראל. זה איזה... מה? או, ראש חודש ניסן, זה... ראשון ניסן יש לו מלא כתרים כתוב במדרש, כי הוא באמת היה יום משמעותי הקמת המשכן. זה בעצם סגרנו מעגל מבראשית עד הקמת המשכן. מה נעשה? שהרסנו את זה. אבל ברמה עקרונית זה כן דבר משמעותי. אז אולי המניין היה מאז. מה קרה בראש השנה? נוצר אדם הראשון. מה קרה בראש חודש ניסן? נוצר אדם הראשון מחדש. היה תיקון חטא אדם הראשון בהקמת המשכן, והשכינה שוב יורדת לתחתונים. אומרת הגמרא, אז מי אמר לך שהמשך המניין בתורה הולך על יציאת מצרים, אולי זה הולך על הקמת המשכן? תשובה, כדאמר רב פאפה, שנת 20, שנת 20 לגזרה שווה. אנחנו נראה בדף הבא שרב פאפה דורש, אם כתוב פעמיים שנת 20 בתנך, אז שניהם אותו מניין שנת 20, אז ההכנה משנת 40, שנת 40 לגזרה שווה. אז גם פה כשכתוב שנת 40 אצל אהרון ושם כתוב מפורש שזה ליציאת מצרים, גם שנת 40 שכתוב אצל התחלת ספר דברים זה גם כן מניין מאז יציאת מצרים. נחזור לזה עוד רגע, נכון? מסכים? בואו נחכה רגע, נסגור את הסוגיה ונחזור להתעסק בגזרת שווה. אז הגמרא שואלת, וממאי דמעשה דאב קדים, דילמה מעשה דשבט קדים? אולי הדברים לא כתובים כסדרם, ואז עדיין אולי ניסן ראש השנה. אומרת הגמרא, לא סקא דאיתך, לא. דכתיב שהרי בספר דברים כתוב בהתחלת הספר, שמשה נותן את הנאום הזה אחרי הכותו את סיחון. וחינך נפשי דארון, הקטיה וסיחון קיים. סיחון עוד לא נהרג. זאת אומרת, אהרון מת, אחר כך היה את המלחמה עם סיחון, ואז כתוב שספר דברים זה אחרי הכותו את סיחון. אז ממילא ספר דברים זה אחרי מות אהרון, וזה צריך להיות סדר הדברים. איך אני יודע שסיחון היה קיים כשאהרון מת? נראה את המשך הסוגיה עוד רגע. טוב, הקדמה. כמה מידות התורה נדרש בהן? 13. כמה מידות התורה נדרש בהן? ולא לפי רבי ישמעאל? 48. בואו נציג מראה ברכות או מדרש רבה. נתנאל, תביא בבקשה מדרש רבה.
יש משהו בפרישה? 48.
אין שם וואי פאי. אין וואי פאי.
ראיתם כבר.
בסדר, אבל לא
ראינו ועזבנו.
מה היה לכם?
הכל המשל, אה?
הוא עשה משהו מטורף.
לא, לא.
יש מדרש שנקרא משנת רבי אליעזר. אפשר להמשיך? יש מדרש שנקרא משנת רבי אליעזר. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. חבר'ה, אפשר להמשיך? היה תנא שקולו רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. יש לנו כלל, כל מקום שאתה מוצא דברי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, עשה אוזנך כאפרכסת, שנאמר הת לחוכמה אוזנך. אז רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי חיבר מדרש שנקרא משנת רבי אליעזר. זה לא המדרש פרקי רבי אליעזר, תודה רבה, אלא מדרש אחר. ובהקדמה למדרש ההוא, יש את הלמד בית מידות של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. כולנו מכירים את היוד ג' מידות, שהתורה נדרש בהן של רבי ישמעאל, שאותם אנחנו אומרים כל בוקר, שמקורם איפה? איפה מופיעים היוד ג' מידות? בהתחלת המחילתא. יש ספרה דבי רב, שזה המדרש הלכה על ספר ויקרא, ובהתחלת הספרה דבי רב יש לנו את הברייתא הזו של רבי ישמעאל. אז זה המקור של הברייתא, ושם יש לנו את הפירוש של רעבד ועוד. אולי בהזדמנות כדאי שנשב ונלמד את זה, אבל זה לא עכשיו, אולי בבין הזמן אם תרצו. רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל, יפה. רבי ישמעאל דורש כלל ופרט וכלל, רבי עקיבא דורש ריבוי מיעוט ריבוי, יפה. ואז חוץ מזה יש לנו את הלמד בית מידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. עכשיו יש לי שאלה לשאול אתכם לפני שנמשיך, פוז רגע, מאמר מוסגר. אני רגיל במכון מאיר שאני לא מצטט מקורות, כי זה מתיש אנשים לשמוע הרבה מקורות, אז אנשים מרגישים כאילו התורה היא כל כך גדולה עליהם. כשהגעתי לקהילה בכוכב יעקב, אז באו אנשי הקהילה וביקשו שאני אצטט את המקורות, כי אחרת אין להם מושג מה אני מצטט. אז התחלתי לצטט מקורות. עכשיו אני בא לפה, למקום האמצע. אתם עוד לא בלבטים של כוכב יעקב, אתם ברוך שם כבר התקדמתם, אתם לא אצל מכון מאיר, ואני לא יודע אם נצטט מקורות או זה יתיש אתכם. שנה שעברה בקושי ציטטתי מקורות, או כן ציטטתי, אני כבר לא זוכר. מה אתם אומרים?
מה
שאני
צריך להדגיש.
מה? לצטט, לומר מאיפה אני מביא את מה שאני אומר, כן? כן, יובל, זה לא יתיש? בסדר. אז יש ספר שני לוחות הברית, עכשיו נעצור את הפוז, פליי, הלאה. ספר שני לוחות הברית של השלה הקדוש, שהשלה מקשה מה המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. והוא דן שם בהגדרה של המידה, מידות שהתורה נדרשת בהן, מה זה דרשה, מה זה מידה, ובעצם אין מחלוקת אלא בהגדרה של המילה. כי רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, המידות שלו מסביר השלה הקדוש, הם בעצם לימוד סתום מן המפורש. דהיינו, אם יש לי פסוק אחד שאומר, נתנאל בא לשולחן, והוא ישב ואמר, מי זה והוא?
נתנאל.
נתנאל, נהדר, יופי. עכשיו זה לימוד סתום מן המפורש. בפסוק אחד כתוב הוא, בפסוק הקודם כתוב מי. אז אני בעצם, זה דרשה, זה מידה, זה פשט. אז יש לנו כללים כאלה, שיש למד בית מידות שמגדירות לי איך אני לומד פשט. אבל הן לא דרשות כמו היו"ד ג' מידות. אז יש לנו לימוד סתום מן המפורש, יש לנו דרשה. כן? בסדר. הלמד בית מידות, הן מידות בפשט, הן מידות בהגדה. יש פירוש מרזיו, זה ראשי תיבות, אני לא זוכר למה, בתחתית המדרש רבה, שהוא מראה לך כל מדרש במדרש רבה, מאיפה זה נלמד בלמד בית מידות. עד כה אנחנו יחד? הלאה. עכשיו בוא נראה רשי פה. אומר לנו רשי, שנת 20 לגזירה שווה. הגזירה שווה זה מה? זה י"ג מידות שהתורה נדרש בהן, נכון? שורה הרחבה ברש"י, רב פאפה, כולו שנת בפסוק תצריך ללמוד זה מזה, כולו גמר לו רב פאפה מרבו ללמוד, עד פה זה בסדר, נכון? גזירה שווה זה דבר שצריך להיות מסורת, אז רב פאפה היה לו מסורת מרבו, שכל השנת שבפסוקים אנחנו מצלבים אותם זה עם זה, זה עם זה, ללמוד סתום מן המפורש על ידי דין גזירה שווה. נתקענו. שאלה נהדרת, שאלה נהדרת, תסתכל שם. לפני שאתה שואל אותי, תסתכל מה כתוב שם. אתם רואים פה שרש"י שם אותנו בפלונטר. יש לנו הרבה להרחיב, יש... או, אז השאלה היא האם זה שני מושגים, האם זה מושג אחד. מצד אחד רש"י אומר מסורת, מצד שני צריך ביור, יש לי מסורת בפסוקים בדברי הימים, באמת, מימי משה, איך יכול להיות לי מסורת מימי משה על פסוק בדברי הימים, או פסוק במלכים? יש פה הרבה מה להרחיב, אבל קודם כל בואו נראה את השאלה. יש לנו לימוד סתום מן המפורש, שהסברנו זה לימוד בפשט. זה לא גזירה שווה, זה לא כמו היו ג' מידות. יש לנו ג' מידות שאחד מהם זה גזירה שווה. רש"י פה מצלב את שני המושגים. רש"י פה אומר לי, מצד אחד היה לו מסורת ללמוד גזירה שווה, מצד שני רש"י אומר את המונח לימוד סתום מן המפורש. סתום זה כתוב הוא, מפורש זה בפסוק הקודם כתוב נתנאל. נכון, נכון, או, אז צריך להבין ברש"י הזה, יש מקום להתעמק פה ברש"י, מה רש"י אמר לי פה? זה גזירה שווה או לימוד סתום מן המפורש? לא, 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 בוא נאמר לפי המרזיו לא, לפי המרזיו על המדרש רבה לא, ויש גם כן שיטה מקובצת בבבא קמא, נאמר שדה למעלה, נאמר שדה למטה, שגם כן משמע, רק שנייה, שגם כן משמע שלפעמים כשהגמרא אומרת נאמר נאמר זה לא דווקא גזירה שווה, זה לימוד סתום מן המפורש, שגם זה צריך ביור. עכשיו מתוך זה נזכיר עוד סוגיה שאולי צריך לפרש.
עכשיו אני מבין מה זה לימוד סתום מן המפורש. אם זה לא גזירה שווה, אז מה זה כן גזירה שווה?
יפה, גזירה שווה זה כתוב לי פה מילה אחת, במקום אחר לגמרי נושא אחר כתוב מילה אחרת, יש לי מסורת לדרוש זה מזה. כתוב נתתי כסף השדה כך ממני, לשון כיחה בשדה עפרון, כתוב כי ייקח איש אישה, ואם חזל ואומרים לי גזרה שווה ייקח איש אישה על ידי הכסף של שדה עפרון, זה לא קשור, חד בבראשית כן, זה גזרה שווה,
זה מסורת,
כן, כל גזרה שווה היא על פי מסורת עד שנסביר אחרת. בינתיים תכיר ככה, יבוא יום ונלמד את הקנאת סופרים על הרמב״ם שמסביר שעל פי שיטת הרמב״ם זה רק היה צריך מסורת, כי הם איבדו את המסורת איך לדרוש גזרה שווה מעצמם, אז ממילא הם רק נתקו עם מה שהיה למסורת, אבל היום לא נדבר על זה. בינתיים נשאר עם מה שכולם יודעים, גזרה שווה זה רק ממסורת. הלאה, אני לא רוצה לבלבל את העניינים, בסדר? אכל איכתם, כן. אני לא רוצה להיכנס לזה. שאלה טובה, הלאה. תראו, אם נרחיב עד כדי כך, לא נספיק. וזה בכל זאת שיעור בקיאות, אז צריך להספיק. מה? נדבר. שמע, אני פה, לא צריך הכל לדון בשיעור. יש פעמים שאפשר לדבר אחרי השיעור. מה? כן, אבל אני צריך לעמוד באיזשהו ספק. אנחנו צריכים לסיים את הפרק עד סוף הזמן. אין לי בעיה, בואו אחרי השיעור, נרחיב. צריך להגביל את הרחבה. הלאה. תראה, זה נושא שבעצם אפשר להעביר עליו שיעור יומיים, ולא נסגור אותו. אבל אחרי יומיים לפחות נרגיש שנגענו בו. עכשיו, היה לי חשוב שתכירו את המושגים, שאתם רואים רש"י כזה, זה יפריע לכם. למדנו את המושגים, מפריע לנו, יופי, עכשיו, אם קשה לכם לישון בלילה, השגתי את מטרתי. חזרה לענייננו. אז מה אמרנו? בוא נאמר ככה, אין לי מסורת ואין לי מקור לתרץ. ממילא כל תירוץ שאני אומר זה פרי מחשבותיי. אז מי אמר שפרי מחשבותיי עדיף על מחשבותיכם? תחשבו, תראו מה נראה לכם, אולי יהיה לכם פירוש עם הזמן, אולי מתוך השס יצא לנו תשובה בזה. זה דבר שאני מתמודד איתו כבר בן כמה אתה? יותר מחצי חייך. לפני 15 שנה העברתי שיעור בזה, בסוגיה הזו של לימוד סתום מן המפורש מול גזירה שווה, אולי יותר, ועד היום אני מתקשה בהגדרות האלה, לא יודע. הלאה, אז אני לא יודע, נלמד עם הזמן, אולי יהיה לנו תשובה יותר טובה. היום לפני היום לפני שנתיים מצאתי תשובה על רמב״ם שישב לי כשאלה קרוב ל-20 שנה. אז צריך לדעת להחזיק שאלות בראש, ואני זוכר את זה כי זה היה יום מיוחד בחיי. הגדרה של ריבוי. למה רמב״ם תמיד מדבר על י"ג מידות וריבוי. מאה אחוז. בסוף, אחרי כמעט 20 שנה שהסתובבתי עם השאלה, מצאתי תשובה. בסדר, אפשר לחיות עם שאלות. הלאה. לא הבנתי?
אתה הולך לעזרה.
אולי שאלתי ואולי לא ידעו. כן. הלאה, חזרה לענייננו. אני בדור שגוגל עוד לא נולד. אני בדור שכשלימדו אותי מה זה גוגל, הסבירו לי שזה אחד עם 100 אפסים. זה, ככה אני גדלתי. זה היה פירוש המילה גוגל בצעירותי. זה דור אחר. חזרה לענייננו. אז מה אמרנו? איפה אנחנו? שאלנו מי אמר שהסיפור של מיטת אהרון קדם לסיפור של ספר דברים, ואמרנו, ההוכחה היא שבפתיחת ספר דברים כתוב אחרי הכותות סיחון, ובמות אהרון סיחון עדיין היה קיים. דכתיב, אנחנו בראש ג' עמוד א', וישמע כנעני מלך ארד, ואנחנו דורשים. מה שמוע שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, וכסבו ניתנה רשות להילחם בישראל. כל המלחמה עם סיחון, עם כנעני, היה אחרי שמת אהרון, וישמע והם שמעו שהסתלקו ענני כבוד. אז זה למה שאני יודע שמיטת אהרון קדמה למלחמה הזו. והיינו דכתיב, יפה, אהרון היה הגורם לענני הכבוד, ועם ישראל לא ידע את זה כל השנים, עד שאהרון מת ופתאום אין ענני הכבוד. יפה, דכתיב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. מה זה ויראו כל העדה כי גבה אהרון בשלב הזה?
עלו שלושה מהנהר וחזרו שניים.
עלו אחד כשנפטר.
ויראו כל העדה.
בוא נאמר שאני חושב שהתשובות שלכם זה שיטות בראשונים. מה הפשט הראשוני בסוגיה? זה לא כל כך פשוט, מה אהבה אמינה בלי הדרשה של רבי אהבו, ומה היה קשה באהבה אמינה, ותוספות עצמו פה מתקשה, מה היה אהבה אמינה של הגמרא? מה כתב למטה?
מה שהוא כותב פה
למטה. מי זה פה למטה? אני לא יודע מי זה. אני מקשיב, אני לא יודע מה אתה מצטט לי, אני פשוט רוצה לדעת את מי אני שומע.
המסבירים כי אין הכוונה כאן לפסוק בשמה כנעני מלך ארד אשר בנגב כי בא ישראל דרך האתרים ולכם ישראל, אלא לפסוק בשמה כנעני מלך ארד.
זה פסוק אחר, זה תוספות, נכון, לא על זה אנחנו דנים. אנחנו כבר בפסוק הבא, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. מה זה ויראו? אז בסדר, הם טוענים שהפשט הם ראו, בסדר. בסדר, ואמר רבי יבו, אל תקרי ויראו, אלא ויראו, זאת אומרת, הם נתגלו. מתי? כי גבה אהרון. הם התגלו, מה פירוש המילה כי? הם נתגלו, אומר רשי, נתגלו. רשי, נתגלו, מה אתם רוצים ממני? רשי. בסדר? אני לא מחויב לשטיינזל, תסלחו לי, הוא רב חשוב בישראל, אבל בואו נתקדם. אני מוכן להשתמש בו ככלי עזר, אבל בואו נלמד מרשי ומהגמרה.
מה ראו אותם?
ענני הכבוד, כבר לא חיסו אותם, אז התגלו מענני הכבוד. ויראו, בסדר, אז עם ישראל התגלה. למה? כדרש לקיש, תאמר רש לקיש, כי משמש בדלת לשונות, אי דילמה אלא דעה.
פה זה דעה.
אוקיי, יפה, פה זה דעה, בסדר. אז שערי, הם התגלו, שערי גבה אהרון, וזה גרם להם להתגלות. בסדר, אז פה יש מה להרחיב, והאמת היא שהיה צריך להרחיב. אולי בחזרה נרחיב. כן, רש"י חשוב. בסדר. הלאה. אז רש"י נתן לנו פה את היסודות להבין את המילה כי בכל התנ"ך. רש"י פה זה המפתח לכל התנ"ך, שתתקלו במילה כי, איך לפרשו. נכון? רש"י והתורה גם מסביר את זה כמה פעמים. אז יש כמה פירושים למילה כי, או אי, או דילמה, או אלה, או דעה. אתם רוצים ללמוד את רש"י בפנים? בוא נאמר ככה, את פשט הגמרא עשיתם בלעדיי מן הסתם, את הרש"י לא עשיתם בלעדיי מן הסתם, אז אולי נראה את הרש"י בפנים, כן? כן.
הבנו את הרעיון, נותן דוגמאות.
בסדר. אז בוא נראה. אומר רש"י. בוא נאמר ככה, אני מאמין שאנחנו רגילים להשתמש במילה כי, כמו בעברית המודרנית, שזה נתינת טעם. כי הצבנת אותי. ואנחנו נראה שבתנ"ך על פי רוב זה לא פירוש המילה כי. שהכי על פי רוב זה לא נתינת טעם. אז בוא נראה כי זה חשוב לנו לראות. כי אנחנו לומדים תנ"ך ואנחנו כל הזמן משליחים לתנ"ך את העברית המודרנית שלנו, שבמקרה הזה זה לא בצדק. אז בוא נראה את הרש"י כדריש לקיש.
אף אחד מהשאלות האלה פה של ריש לקיש זה לא בגלל.
נכון. כי גבה נתינת טעם הוא לדבר שלפניו. כן, אז הכי פה, החידוש הוא שהמילה כי יכולה להיות כמו העברית המודרנית שלנו, שזה נתינת טעם, בגלל ש נתגלו העדה לפי שגבה אהרון, שלשון כי בדלת לשונות משמש במקרא. פעמים בא במקום אם, פעמים בא במקום דילמה, שמה, פעמים בא במקום דה שנותן טעם, זה הכי שלנו, שנותן דם לדבר. פעמים בא במקום אלא וסותר את דיבור שלפניו. הכי הוא אלא, לא זה, כי אם זה. כי יהיה להם דבר, אז הם יבואו אליי. כן, ככה משה אומר, וכל אלה זה אם, לא כאשר. אנחנו היינו אומרים כי, בגלל שיש להם דבר שהם לא פתוחים בו, אז הם באים אליי לשאול, משה אומר, לא. אומר רש"י, כל הדוגמאות האלה זה לשון אם. כי יהיה להם דבר, בא אליי. כי תפגע חמור שונאך רובץ תחת מסעו, זה לא כאשר, אלא אם תפגע חמור שונאך רובץ תחת מסעו.
זה יכול להיות גם כאשר.
אבל אתה רואה שרש"י לא מסביר ככה.
זה גם הבנה פשוטה של המילה כי, אבל לא משתמשים בה היום ברגיל, אבל זה גם הבנה פשוטה.
אני חושב ש...
כי, אם יהיה.
בסדר.
גם יכול להיות דילמה.
מסכים? מסכים? בשלב הזה בוא נשמע מה שרש"י אומר לנו. אחר כך... מה? אין בעיה, עוד רגע נגיע על זה ברש"י. אבל בשלב הזה רש"י נותן לנו דוגמאות לאם. כי ייקרא כאן ציפור, אם ייקרא כאן ציפור לפניך. כולם לשון אם הם. וכן, כי תבואו אל הארץ, אם תבואו אל הארץ. כי תלכון אחרי השם, אם תלכון אחרי השם. כי תחלה לעשר את תבואת, זה אם תחלה לעשר.
כי תבואו זה אם?
או, 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 או,
רק אם תבואו לארץ עם חלק.
רגע, צדיק, בוא, תן לרש"י לגמור את המשפט. וכן, כי תישא, אם תישא את ראש בני ישראל. וכל המשמשים בלשון כאשר ובמקום אשר, כולם לשון אם הם. זאת אומרת, כדי להגיע לכאשר, אתה צריך קודם לעבור דרך התחנה של אם, שכי משמש אם, ואם משמש אשר וכאשר. כן, אתם איתי? המילה כי לא משמשת כאשר. אם יכול להיות כי. סליחה. כי יכול להיות אם. ואם יכול להיות אשר וכאשר.
למה צריך את זה? טוב שלא אגיד כאשר וזהו.
עוד תחשוב אתה ותענה.
כי זה לא כאשר, אם זה תנאי וכאשר זה כאילו עובדה, זה שונה. כי זה בגלל, זה שונה, זה לא יכול לבוא ממילה אם,
כי זה בא, זה צריך להיות אפשרות כשתגיע לשם, זה היה צריך להיות אפשרות של אולי כן אולי לא. אם תגיע, כשתגיע,
מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם?
כי אם כאשר, מילת קישור כזו.
אני יותר מזה. אנחנו עכשיו... מה נעשה? נגמר הזמן. לפני שתי דקות. יש לנו כל כך הרבה מה לדבר. יש הרבה מה לדבר. אני חושב שצריך לסיים בזמן, אז נמשיך מחר. אני גם בעד להמשיך, אבל צריך לשמוע על הסדר. אז בסדר, אז מחר 3:30, אחרי מנחה, ניפגש פה, נתחיל ללמוד, ואתם אחרי מחר, תתקדמו, בסדר, גם זו לטובה, בסדר.